תפתחו בבקשה בדף קוף מם דלת, קוף מם דלת, כן. הפרק הזה עוסק בקשר היחיד והכלל בישראל. קשר המיוחד, הייתי אומר, אם אפשר להדגיש, בין הפרט והכלל בעם ישראל, מה שאין כן בעמים אחרים, הקשר הוא לא אותו קשר, נאמר, בין... תודה רבה, תזכה למצוות. בואו נקרא את הדברים, בבקשה. בסעיף ג' בבקשה. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. יש הבדל בין הקשר של יחידים, פרטים, לאומה שלהם, ובין היחס של, של הפרט לעם ישראל. יש הבדל, אומר, שונה, זה משהו שונה לחלוטין, בין יחס הפרט בין יהודי לאומה שלו, לעם ישראל, ובין יחס של אנגלי לאומה שלו, או צרפתי לאומה שלו, או אמריקאי לאומה שלו וכו'. יש כאן הבדל ממש תהומי בין שני הדברים האלה. והרב כאן מעמיק ומסביר לנו מה ההבדל בין היחס של הפרט, של כל אחד מאיתנו לעם ישראל, ובין היחס של אומות אחרות של הפרט לאומה שלהם. בוא נראה את זה בתוך. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. נאמר, מה שמאפיין את העמים האחרים, נאמר, את הקיבוץ של העמים האחרים, כן, זה שיש להם אינטרס קיומי משותף, תרבותי משותף, כלכלי משותף, חברתי משותף, שפה משותפת. זאת אומרת, יש דברים שמייחדים כל אחד עם האומה שלו, אבל הוא אומר, כל הדברים שהם מחברים את האומות לאומה אחת בימים אחרים, אלה הם דברים חיצוניים של המהות. כן? זה נכון שזה מאחד את כולם, זה מייחד את כולם וכו'. אבל הם לא נוגעים למהות, לנשמה של האדם. או במילים אחרות, נאמר, המין האנושי, כולו, כל האדם באשר הוא אדם, יש לו דבר מהותי למין האנושי. מה הדבר המהותי למין האנושי? לכל בני האדם בעולם, כולם יש להם דבר שמייחד אותם כדבר מהותי. והדבר המהותי הזה הוא לא מבדיל בין אדם לאדם, בין עם לעם. הדבר המהותי הזה הוא שייך לכל בני האדם באשר הם בני האדם. בתורה קוראים לזה בצלם אלוקים עשה את האדם. בצלם אלוקים עשה את האדם באשר הוא אדם, בכל מקום מקום הוא בן אדם. מה הפשט בצלם אלוקים עשה את האדם? האדם יש לו תבונה, יש לו שכל, יש לו בחירה. האדם יש לו תכונות מוסריות, כלליות, אנושיות, כן? זאת אומרת, איך אומרים, מה זה המילה הומני? הומני, מה זה הומני באנגלית? מה זה? הומני. איך?
אנושי.
זאת אומרת, כל בני אדם יש להם תכונה אחת, והתכונה הזאת, באופן חיצוני, מה שהרב אומר, כל עם ועם יש לו את האינטרסים שלו, את הגישה שלו, את הכלכלה שלו, את התפיסה שלו וכו', אבל בסך הכל יש מכנה משותף אחד לכל המין האנושי באשר הוא. אם זה לבנים, או אם זה שחורים, או אם זה צהובים, אם זה... כולם הם מאותו זן, מה? ככה. איזה זן? של האדם הראשון. האדם הראשון נברא בצלם אלוקים. לכן גם צריך לכבד את האדם באשר הוא אדם, בכל מקום, זה לא משנה. בין איזה עם הוא, בין איזה גזע הוא. אלא, למה? כי כל אדם נברא בצלם אלוקים. דיינו, יש לו מידה אנושית, נאמר, או מידה שהוא אדם, יש בו את התבונה ואת השכל ואת הבחירה ואת המוסר שכן בכל אדם ואדם. כן. אז זה, אבל מה שאין כן בעם ישראל? בעם ישראל דבר מיוחד. בוא נראה, מה מייחד את עם ישראל מכל העמים בצד הזה? אבל עצם המהות זה, אצל העמים האחרים כוונה, אבל עצם המהות שואב כל אדם מנשמת הכל. נשמת הכל הכוונה היא נשמת האנושות כולה. מנשמת אלוקים שלא באמצעות הקיבוץ, אלא בגלל שלא באמצעות הקיבוץ, אלא בגלל דבר פשוט, בגלל שהוא נולד בן אדם. כן, אבל לא בגלל שהוא שייך לעם הצרפתי, הוא אנושי נאמר, ולא בגלל שהוא נולד לעם זה או עם אחר, יש בו דבר מהותי שונה מהעם האחר. הדבר המהותי שהאדם באשר הוא אדם, הוא בגלל שהוא שייך למין האנושי, נאמר למה שנקרא לצלם אלוקים אשר עשה את האדם באשר הוא אדם. מנשמת אלוקים שלא באמצעות הקיבוץ, מפני שאין לקיבוץ, הכוונה היא לאומות, לכל אומה בפני עצמה, חטיבה אלוקית, אלא כל המין האנושי הוא חטיבה בפני עצמה. כל עם באשר הוא עם הוא שייך לחטיבה הכללית שנקראת המין האנושי, שמגמה אלוקית עצמית שרויה בתוכו. כל זה מדובר לקבי הקשר בין הפרט לאומות האחרות, דיינו, כל אחד קשור לאומה שלו, לא בגלל המהות שלו. המהות של האדם היא אותה מהות בכל העמים כולם, אלא בגלל דברים חיצוניים, כמו אינטרסים קיומיים, כלכליים, תרבותיים, שפה, וכל הדברים האלה, זה מה שבעצם מחבר את כל עם ועם, זה דבר חיצוני לעומת המהות. באמת באמריקה רואים את זה, שאתה רואה שם בא מכל העולם, האמריקאים זה, אני לא אומר ערב רב, אבל ערב זה מושג שלי, אבל אתה רואה שם באים משם כל הכיוונים, כל העולם אנשים באים, אבל יש להם איזה מכנה משותף, כלומר, למרות השוני התרבותי, הלשוני וכל זה, והמכנה המשותף הוא אנושי, נאמר, של אמריקה, כן, אנושי. או אנחנו רואים גם בהיסטוריה בעמים, גבולות משתנים, תרבויות משתנות, עמים נודדים, כל הדברים. אבל בסך הכל, אדם נשאר אדם, הוא לא מתהפך לאיזה יצור אחר, אלא פעם מחליף, איך אומרים, אותה גברת בשינוי האדרת. אבל זה לא שייך למהות של האדם, אלא זה שייך לחיצוניות של האדם, העניין של הלאום. אז הקשר בין הפרט ללאום, הוא יכול להיות פטריוט, הוא יכול למסור את עצמו, את נפשו על אותה עם וכל זה, אבל זה שייך כל זה לחיצוניות, ולא שייך למהות. המהות היא מכנה משותף לכל המין האנושי באשר הוא. זה מובן. מה שאין כן בעם ישראל, הקשר של הפרט לעם ישראל, הוא כבר קשר שונה. כאן הקשר שייך למהות, לא לחיצוניות, אלא למהות. בוא נראה קצת. לא כן בישראל, המבדיל בין ישראל לעמים. אנחנו רואים את זה בהבדלה, כן. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים. באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. ומה שאין כן בישראל, הוא אומר, יש לנו נשמה לכלל. לכלל ישראל יש נשמה מיוחדת במינה. מישהו ראה כאן פעם נשמה, יצא לכם לראות נשמה? אני שואל אתכם. מי ראה נשמה? ראית פעם בן אדם? מה אתה רואה בבן אדם?
נהגות שלו.
את הגוף שלו. ואת הנשמה אתה לא רואה. זאת אומרת, אין ראייה פיזית. אנחנו לא רואים בחושים שלנו, אנחנו לא רואים את הצד הנשמתי. אבל אנחנו מבינים שיש מימד, קוראים לזה רוחני, נאמר ככה. אין אפשרות לבטא את זה, אז מה, כל נראה כאן. שכל אדם מורכב משני מימדים, הממד הפיזי שלו, הגוף שלו, ההופעה החיצונית שלו, אבל כל אדם יש לו גם ממד, מה שנקרא ממד רוחני, ממד שאי אפשר, אנחנו אומרים, למשש אותו באצבעות, אבל הוא קיים בכל אדם באשר הוא אדם. הנשמה של כל אדם באשר אדם, באשר הוא אדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. דבר שמייחד את האדם מבעלי החיים, זה הנשמה של האדם. מה מייחד את האדם מבעלי החיים? מה ההבדל בינינו ובין בעלי החיים? תחשבו רגע, מה ההבדל בינינו ובין בעלי החיים? הדיבור, מה זה הדיבור? יפה מאוד, נפש ממלא לה, אדם המדבר. בפילוסופיה, כשהם רוצים להבדיל בין חיה לבין אדם, רואים, האדם המדבר, זה מה שאין כנס אלה בעלי חיים, אולי הם נופחים, אולי הם מצפשפים כציפורים, אבל הדיבור דהיינו דעת. הדיבור, מה זה דיבור? דיבור זה כלי שמבטא דעת. דעת זה מחשבה, זה רצון, זה רגשות, זה דברים פנימיים. אז האדם נתן לו הדבר המיוחד הזה, שהוא יכול לבטא את הצד הפנימי שבו, הצד הרגשי שלו, הצד המחשבתי שלו, הוא יכול לבטא את הדבר הזה על ידי דיבור, על ידי הוצאת מילים מהפה. אבל דיבור זה גם מבטא דבר אחד לדור, דבר זה הנהגה. הנהגה רוחנית, הנהגה מוסרית, הנהגה ערכית, זה מה שמיוחד לאדם. מה שאין כן בעלי חיים אימפולסיביים, יש להם אימפולסים, באופן טבעי, אין להם את הבחירה, אין להם את ההנהגה המוסרית, את הדברים שמאפיינים את המין האנושי באשר הוא. זאת אומרת, יש דבר המייחד את האדם, באשר הוא אדם, זה באמת העניין של ההנהגה הרוחנית, המוסרית, הבחירה החופשית של האדם, ללכת בדרך הנכונה, בדרך הטובה, זה מה שמאפיין את האדם באשר הוא אדם. זה מובן. זה הכוזרי, מי שמכיר את הכוזרי, שם הוא מחלק, גם, לא רק בכוזרי, אבל בכלל לפי הפילוסופיה הקלאסית והמקובלת, כן? שהמציאות כולה מתחלקת לדומם, צומח, חי, אדם. אדם, מה זה אדם אמרנו? אדם המדבר, אדם הבוחר, אדם עם התבונה, אדם ש... זה מיוחד באדם. וכשאדם הוא חיה, אימפולסיבי, נאמר, מה אומרים עליו? מה אומרים עליו? אתה לא בן אדם. אתה לא שולט על עצמך. הוא מאבד את צלם אלוקים שבו. כשאדם אין לו בחירה, הוא אדם, יש לו מכור נאמר. לפעמים הוא מכור לסמים, ליין, לדברים כאלה. באותו רגע הוא מאבד את צלם אלוקים שבו. כן, הוא אדם שהוא חי במשטר טוטליטרי, ששם לא מאפשרים לו להביע את מחשבותיו, רצונותיו, שאיפותיו וכל הדברים האלה. משפילים את צלם האלוקים שבאדם הזה, הוא נהפך לאוטומט, הוא נהפך למישהו שאין לו את הבחירה, את הדבר שמאפיין אותו כאדם. זה לגבי המין האנושי באשר הוא. מה שאין כן בעם ישראל, מה מייחד את עם ישראל? יש כאן יהודי במקרה? אחד אולי, אתה. גם אתה יהודי, מעניין. מה מיוחד בעם שלך? אתה לא חייב לענות לי. למה אתה לא חייב לענות לי? אולי אתה לא יודע. הוא מדבר כאן נשמת האומה. זאת אומרת, הוא אומר, לעם היהודי יש נשמה מיוחדת. מה שאין כן לאומות העולם. ואמר, נשמה זה דבר שאי אפשר, זה לא, אי אפשר לחוש, זה לא דבר חיצוני. זה דבר רוחני, דבר פנימי, דבר שהוא בלתי נתפס באופן חיצוני. אמנם, אני מוכרח לומר שהנאצים, ימח שמם וזכרם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כשהם רצו לתפוס יהודים בשואה, אז הם ציירו אף של יהודי. ההבדל בין אף של יהודי לאף של ארי, זה היה, שאף של ארי היה ככה, למעלה כלפי מעלה, ככה, מן אף כזה, עד היום, כן? ויהודי יש לו אף כזה, מן אף כזה משונה. לי יש אף של יהודי. יש כאן מישהו עם אף של ארי אולי. אני מדבר לא בצחוק, אני אומר זה האמת. הם היו הולכים עם קלסטרונים כאלה, והיו לפי זה מגלים את היהודים. הם אומרים, יהודי, הצורה החיצונית שלו היא מראה יהודי. ובזכות זה הרבה יהודים ניצלו גם. למה? שהם היה להם צורה של ארים. היה להם עיניים כחולות ואף סולד, ודברים כאלה וניצחו. אבל המח שימה וזכרם הנאצים, כן, הם טעו. יהודי זה נשמה, זה לא אם יש לו אף סולד או לא אף סולד. ולא אם יש לו צבע אור כזה או צבע אור אחר, זה לא משנה. יהודי זה דבר, המייחד את העם היהודי זה דווקא הצד הנשמתי. ומה היא הנשמה של העם היהודי? זה מעניין אתכם? לפחות שני היהודים שאמרו מקודם שהם יהודים. מה מייחד את העם היהודי? מה היא הנשמה של העם היהודי? אני רואה שאנחנו לומדים ואתם לא חוזרים, אז בואו נעשה חזרה. תחזרו בבקשה לפרק א', סעיף ד', סעיף ד'. שם הוא מדבר על הנשמה של העם היהודי. נשמה מיוחדת, משהו משהו. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, רואים בדף קוף למתת. דף קוף למתת. יש? נשמה יהודית. מה זה הנשמה היהודית? עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם. כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. להיות טוב לכל, כמותית ואיכותית, לא משנה, זה הגרעין הפנימי של נשמת האומה הישראלית. זוהי ירושתה, את הנשמה הזאת, את המגמה הזאת, להיות טוב לכל, ונחלת אבותיה, אנחנו ונחלת אבותיה, זה בגנים שלנו נאמר, בגנים הלאומיים והנשמתיים של כל יהודי ויהודי. מה שמאפיין את האומה היהודית לאורך כל הדורות, זה גילוי אותה נשמה מיוחדת של העם היהודי, מה שנקרא להיות טוב. להיות טוב לכולם, להיות טוב לכולם הכוונה לא רק ליהודים, לאנושות כולה, לעולם כולו. ישראל אורו של עולם. תשאלו אותי למה, במקום שאתם תשאלו, אני מכניס לכם את השאלות בפה. למה באמת האנושות כולה לא תהיה כזו? מדוע דווקא עם ישראל יש לו נשמה כזאת טובה להיות לכולם? ולמה שכל האנושות, כולם לא יהיו אותו דבר? אותה נשמה טובה תהיה לכל אדם ואדם באשר הוא אדם. זאת שאלה טובה, נכון? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים עליי? מה קרה לכם היום? חם, לא שתיתם? זאת שאלה טובה. באמת רבי יהודה הלוי בכוזרי, ולא רק רבי יהודה בכוזרי, כשאנחנו מתבוננים בהיסטוריה של המין האנושי, אנחנו רואים באמת האדם הראשון הוא היה אדם טוב מאוד, הוא היה שיא האידיאליות. האדם הראשון הוא היה בגן עדן, והוא כל הזמן חשב טוב, דיבר טוב, עשה טוב. לעובדה או לשומרה, אומר רש"י במקום, לקיים מצוות עשה ולא עשה, לא היה לו בכלל הווה אמינא להיות אדם רע. אלא מה? בא הנחש, פיתה אותו או את אשתו והיא אותו, את האדם הראשון, ונכנס הרוע בעולם. אכלו מעץ הדעת טוב ורע, והרוע הזה לצערנו הרב גרם לכך שהאדם הראשון גורש מגן עדן, מקום שכולו טוב, ששם הרע לא ניכר בכלל, לא היה שם בכלל רע. הוא גורש מגן עדן, והקדוש ברוך הוא, כך אומרים חז"ל, אמר צריך לתקן את המעובה, צריך לתקן את הקלקול הזה, צריך להחזיר את הטוב, את הנשמה הטובה של האדם הראשון, להחזיר אותה למקורות. אז מה עשה? 20 דורות מהאדם הראשון עד נוח. מה הייתה התוצאה של ה-20 דורות האלה? לא רק שלא בא תיקון, בא קלקול. מה נאמר על דורו של נוח? היו גזלנים, רוצחים, נואפים, מה לא? יצר מחשבות לב האדם רק רע כל היום. כל הזמן חושב רע, 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 רע. רע שזה לא הולך, נתן להם עוד צ'אנס. מה היה הצ'אנס? 20 דורות מנוח עד אברהם אבינו. אמר בוא נראה, אולי עכשיו יהיה קלקול אחרי המכה שהם חטפו במבול. אולי האדם יתעורר. ויגיד, אני מהיום והלאה נהפך לילד טוב ירושלים, רק טוב, רק טוב. אבל מה הם עשו במקום? זה מגדל באבל. מה זה היה מגדל באבל? מגדל באבל הם שאפו רק להגדיל את שמם שלם, הכבוד שלהם. הם שכחו בכלל את מציאות הבורא, את רצון הבורא, את הטוב האלוקי, אדרבה. בבבל היו אנשים אכזריים ביותר. זה היה שם מציאות עגומה מאוד, למרות שהם היו מאוחדים. אבל צריך לזכור שאברהם אבינו, בסופו של דבר, כשהוא בא וצעק, יש כאן עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? שאדם עובד את עצמו? או שהוא עובד את הכוכבים? או את השם? לא משנה, עובד את דבר פרטי. אז מה רצו לעשות? נמרוד היה המלך שלהם. למה קראו לו נמרוד? שהוא הכיר בבורו ומרד בו. הוא אומר, יש אלוקים, אז מה? אני עושה מה שבא לי, למרות שיש אלוקים. עד שבא באופי הנשמתו של מי?
אברהם.
מי אמר אברהם? מי אמר? אתה צדיק, אני רואה. כל אחד. כך אומרים חז"ל, ככה מביא גם רבי יהודה הלוי. אברהם אבינו זה האבא של עם ישראל, אבי האומה. שממנו יצא עם ישראל, שתפקידו, עניינו של אברהם אבינו, הנשמה המיוחדת של אברהם אבינו, שאלוקים בחר בה, זה להביא את הטוב לעולם, להביא את האור לעולם. זה אברהם אבינו, זה המיוחד באברהם אבינו. הוא נקרא אברהם, מלשון אבא, אבא רוחני, כן, הוא המשפיע. אברהם הוא האישיות המשפיעה, שאנחנו בעצם, עם ישראל ירש מאברהם אבינו, את הנשמה הטובה הזו. הייתה לו עין טובה, נאמר על אברהם אבינו. הוא התיקון לחטא של האדם הראשון. והנשמה הזאת של אברהם התגלגלה אמנם ביצחק, ויצא מנה קליפה אחת, זה היה ישמעאל. והקליפה השנייה זה היה מיצחק יצא עשיו. ומיעקב אבינו יצאו עם ישראל, 12 השבטים, בלי קליפות. אנחנו פרי בלי קליפות. ברוך השם. אז עם ישראל בעצם הוא העם שיש לו נשמה טובה של האדם הראשון ושל אברהם אבינו, ואומות העולם, 70 אומות שיצאו אז אחרי נוח, 70 האומות, הם מבחינה זאת, הם הקלקול, הם הקליפה לכל הדבר הזה. עדיין הרוע נמצא בהם, עדיין הרשע נמצא בהם, כמו שאנחנו חווים את זה לאורך כל ההיסטוריה, רואים את זה, כולל בימים האלה, אנחנו רואים מה שנעשה במין האנושי, איך איש את רעהו, חיים בלעו, אוכלים ורוצחים, אפילו בתוך עמם, כמו שרואים את זה היום בעמי הרב, אבל לא רק בעמי הרב רואים את הדברים. זה מובן הדבר. זאת השאלה למה. למה אלוקים בחר בעם ישראל, או באברהם אבינו ובעם ישראל, הוא בחר אותם, והטביע בתוכם נשמה מיוחדת באברהם אבינו, ובנו נשמה שנקראים לו נשמה טובה. הנשמה הטובה נמצאת, זה החידוש, לא רק בכללים, אלא בכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, יש לו נשמה טובה. והנשמה הטובה הזאת, היא יכולה להיות מוארת, או לצערנו הרב לא מוארת. זה תלוי בהתנהגות של כל אדם ואדם. אתה עושה מעשה טוב, אתה מאיר את נשמתך, ולא רק נשמתך. אתה מאיר בעולם, כי אדם משול לנר, כי נר השם נשמת אדם. אתה עושה מעשה לא טוב, חס ושלום, אור נשמתך לא מתגלה, לא מופיע, הוא קיים. אבל יש בו כל כך הרבה כיסויים וקליפות ודברים שלא רואים את האור. זה מובן הרעיון. הקשר בין הפרט לכלל, כבר נתתי לכם את הקצה. כמה שאתה יותר בן אדם טוב. מה זה טוב? מידות טובות, מעשים טובים, כאן מדבר על מצוות, תורה, מצוות, דברים כאלה. אתה יותר מתחבר אל הכלל. בפועל, בכוח תמיד אתה מחובר לכלל. יהודי נשאר יהודי בכל מצב, ולא משנה איזה קליפה יש לו. אבל בפועל, להוציא את הדברים מן הכוח לפועל, את הקשר, לעבות את הקשר, מה שנקרא, זה תלוי בהתנהגות של כל אחד ואחד מאיתנו. זה מובן הרעיון. אם אתם מבינים, אפשר לגמור את השיעור, גמרנו. והרעיון המרכזי כאן. בוא נראה את הדברים בתוכו. לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, דהיינו באוצר האומה. אוצר זה מחסן. אוצר, ככה אומרים. אז אם כן, אנחנו שואבים את נשמתנו, כל אחד יש לו נשמה טובה, לא בגלל הפרטיות שלו, לא בגלל החינוך שהוא קיבל, אלא בגלל שהוא נולד יהודי. בגלל זה יש לו נשמה טובה. זה דבר חשוב ביותר. כי אם אתה מתייחס אל האדם בגלל ההתנהגות שלו, אז באמת קשה לך מאוד לראות את הטוב שבו. אדרבה, כשאתה מסתכל על האדם ועל ההתנהגות שלו, לפעמים נעשה לך לא טוב כשאתה רואה כיצד הוא מתנהג. זה מה שהרב קוק זצ"ל תמיד אומר, חוזר איגרת כתקנה, הוא תמיד אומר, שצריך להסתכל על הדבר הטבעי, על הדבר המהותי באדם, לא על הדבר ההתנהגותי, כן. ההתנהגות זה דבר מתחלף, פעם ככה, פעם ככה, בדור הזה נראית ככה, בדור הבא תראה אחר, בגיל כזה נראית ככה, בגיל יותר מבוגר אתה נראה אחר וכו'. התנהגות זה דבר משתנה. אבל הטבע, הנשמה, המהות היא תמיד נשארת. לכן העם היהודי, בכללותו יש לו נשמה טובה. וכל יהודי ויהודי יש לו את אותה נשמה טובה שדיברנו עליה. אם זה בכוח, אם זה בכוח תמיד, אבל אם זה בפועל, זה תלוי. אם הוא למד במכון מאיר, אז משהו ניצוץ, לא תמיד, אבל בדרך כלל, ניצוץ מהנשמה הטובה הזאת. ולאו דווקא במכון מאיר. אבל אם הוא מקבל חינוך להיות בן אדם טוב, אז במילא מתגלה ומופיעה אותה נשמה טובה שהיא מוטבעת בו, שהיא נמצאת בו במילא. בוא נראה, הוא מרחיב את הדיבור כאן. לא כן בישראל הנשמה של היחידים נשבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. והכלל נותן נשמה ליחידים. הכלל הוא נותן את הנשמה המיוחדת. דרך אגב, אני אומר, מאמר מוסגר, אני מדי פעם מזכיר את זה, שבשואה, נאמר, זה בא לידי ביטוי בצורה ההפוכה, השלילית ביותר אמנם, אבל אותו רעיון בא לידי ביטוי. מדוע? כי בשואה, יימח שמו וזכרו, הוא לא עשה חלוקה בין היהודים, אם היהודי הזה הוא דתי או לא דתי, שמאלני או ימני, או עם כיפה או בלי כיפה או משהו כזה. הוא היה לו את החוש העיוור שלו, אמר, יהודי זה יהודי, ולא משנה מה הוא לובש. ואיך הוא מופיע, והיו שם יהודים שצעקו, אנחנו התכחשו ליהדותם ולכל זה, אמרו לה, אדוני, אתה יהודי, זהו. ולא הבינו, אבל תראה איך אני נראה, כמו גוי ממש. זה לא עניין אותם. כל מישהו יהודי יש לו נשמה של יהודי. כמו שאותו צורר היהודים אמר, ימח שמו וזכרו, אם יש יהודי אחד בעולם, אני לא יכול לחיות. מה זה יהודי אחד? נשמה טובה אחת בעולם, אז הרשע הזה לא יכול לחיות. ידוע שהאור והחושך לא חיים בכפיפה אחת. אז הוא אומר, כל מה שיש אור, אין לי תקומה, אין לי... הוא אמר את זה במילים אחרות, נאמר ככה. אבל בשואה למדנו מה זה יהודי. יהודי זה נשמה של יהודי, ולא משנה הופעה חיצונית שלו, ולא משנה אם הוא כזה או אחר מבחינה דת או לא דת, זה לא משנה, הוא נשאר יהודי. כן. דרך אגב, הדבר הזה הוא לא פסק, אל תחשבו, גם היום. האנטישמיות שהיום נמצאת, הם לא מבדילים מהאנטישמים, אם היהודי הזה הוא דתי או לא דתי. רק קל להם לזהות יותר אם הוא דתי, כי יש לו עליו כיפה על הראש. אבל אם הוא יהודי, אז לא, לא משנה להם הדבר. זה לא משנה להם הדבר. זה מה שהרב אומר, אבל הפוך על הפוך כמובן אומר. הוא אומר, עם היהודי יש לו נשמה טובה, וכל יהודי ויהודי באשר הוא, ולא משנה לאיזה זרם הוא שייך, יש לו את אותה נשמה טובה, שייך לו אותה נשמה טובה. זה מובן הרעיון. יש שאלות? למה אתם לא שואלים? מה קרה לכם? שאלו, מה? תעשו איתי חסד. טוב, אתם לא רוצים. איפה הנשמה הטובה שלכם? זה דבר מאוד יסודי, מאוד, מאוד חשוב. לכן כשפוגשים יהודי, לא, אל תסתכל עליו, על הכיפה או לא כיפה, לבוש או לא לבוש. תסתכל על הנשמה שלה. יש לו נשמה טובה. ואם אתה מסוגל, כן, בחינוך למשל, זה חשוב מאוד, מי שרוצה לעסוק פעם בחינוך, צריך לזכור את זה תמיד. יש לך כיתה של ילדים, ביניהם כל מיני ילדים, יש ביניהם ילדים טובים, יש ילדים מפרעים, מפריעים לך ועושים לך צרות. יש שני סוגי מחנכים. יש מחנך שרואה לפניו נשמות טובות. הוא רואה את הילד שהוא מופרע או מפריע או משהו כזה. הוא בא אחרי השיעור, מחבק אותו, אומר לו, תגיד לי, מה קרה לך? מה כואב לך? למה אתה מפריע? אבל הוא תמיד רואה לפניו את הנשמה הטובה. אבל יש אחר, הוא אומר, לא מעניין אותי, נשמה טובה, לא נשמה טובה. אתה מפריע, אאוט, החוצה. לא רוצה לראות אותך, מנתק מנתק את הקשר. זה שתי מדרגות בתפיסה, איך תופסים בן אדם, איך תופסים תלמיד. תמיד צריך לראות את הנשמה הטובה. נכון שיש לבוש כזה, אז זה לא הקובע. מה שקובע זה המהות. והמהות של כל יהודי ויהודי שיש לו נשמה טובה. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, נניח, זה אבא מינה כזאת, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. אם האדם אומר, אני מתנתק מעם ישראל, הוא צריך להתנתק ממקור חיותו. אבל הוא לא יכול לעשות את זה, כמו שראינו את זה בשואה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק להכלל, כי אנחנו חלק מהכלל. נרצה או לא נרצה, אנחנו חלק מהכלל. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה. אם מרצון הוא מוסר את נפשו, אם הוא הולך לצבא, מוסר את חייו למען הכלל, או לא מרצון, כמו שראינו את זה במלחמות או בשואה ומקומות כאלה, הוא מוסר את נפשו למען הכלל, או בגלל שהוא שייך אל הכלל. מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו את השייכות הבלתי מנותקת. יהודי לא יכול להתנתק מעמו, בין שהוא רוצה בכך ובין שהוא לא רוצה מכך. כל יהודי קשור בנשמתו לנשמת האומה, לנשמת הכלל. אבל איך מחזקים את הקשר בין הפרט ובין הכלל? היום אנחנו עדים להתבוללות גדולה, להתרחקות גדולה, למשבר גדול מבחינה זהות, מבחינת הלאום, מה הדבר שיכול לחזק את הקשר בין הפרט אל הכלל? אמנם צינורות האזנה נשמתית, כמו שיש אזנה של הגוף, יש אזנה של הנשמה, והגנת החיים שלה הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות. המצוות המעשיות הן מחזקות את הקשר של הפרט אל הכלל, מעבות הקשר. כמו שיש פתגם כזה עממי, יותר מה שישראל שמרו את השבת, השבת שמרה על ישראל. יהודי ששמר שבת בגלות וגם בארץ, דרך אגב, לא רק בגלות, הקשר שלו אל כלל ישראל הוא הרבה יותר חזק ממי שלא שמר שבת. בגלות זה ממש היה קריטי הדבר הזה. כל הזהות, כל השייכות, כל היבוי הקשר, הכל קשור עם שמרת המצוות. היית מחובר. היום בגלות למשל, באיפה שאני עכשיו הייתי, בגלות אמריקה, שם אם אין לך מסורת יהודית, אומנם יש שם חלוקה לאורתודוקסים, קונסרבטיביים, רפורמיים, יש כל מיני שם. אבל אתה, אם אין לך לא זה, לא זה ולא זה, אתה פשוט אבם. מה זה אבם, אתם יודעים? עצם בלתי מזוהה. אתה לא מזוהה בשום דבר. אתה נבלע בכל האנשים, אין לך זהות בעצם. ובאמת זה מאוד מעניין, חלק מהחבר'ה, לצערי הרב, שיורדים לחוץ לארץ, שם הם מגלים את יהדותם. יש להם ברירה, הם רוצים להרגיש את השייכות, אז מה הם מחפשים? זה בית כנסת. לא משנה, הם הולכים לזה, אני לא, כרגע לא רוצה לחלק ציונים לזרם הזה או לזרם האחר. אבל אני אומר, הם מחפשים את הזהות שלהם. יש לי ידיד במעלה החמישה, קיבוץ חמישה, היינו ביחד, למדנו ביחד, ידיד, חבר, הרבה שנים. אז הוא היה פעם בשליחות במקסיקו, מקסיקו סיטי, מטעם התנועה, מטעם התנועה הקיבוצית. לפני הרבה שנים, מה שאני אומר לך. אז זה היה, נדמה לי, ביום העצמאות, פגשתי אותו, הלכתי לטייל שם באזור מעלה החמישה, במשפחה, פתאום אני רואה גם את המשפחה שלו. קוראים לו יהודה, יהודה-לה. אני אומר לו, יהודה, נפגשנו, אנחנו שמחים, עבדנו ביחד. אז הוא אומר לי, תראה, אתה יודע, מאז שאני בשליחות, הייתי במקסיקו, מאז אני עושה קידוש, כל ליל שבת אני עושה קידוש בבית. אמרת, אתה יהודה-לה, אתה שייך, מה אתה שייך לה? אז הוא אומר, תראה, תראה איך זה התחיל, הייתי במקסיקו סיטי. ושם בעיר ענקית, והגיע שבת, ואני שליח של תנועה קיבוצית אמנם וכו', אבל בכל זאת אני יהודי. פתאום אני אומר לאשתי, תראי, מה ההבדל בינינו ובין הגויים כאן? שום דבר. כל התנועה זורמת, הכל, שום דבר. מה הדבר היהודי שיכול לאפיין אותנו כמשפחה בשבת? בוא נעשה קידוש. יזמו, נעשה קידוש, מאז הוא עושה קידוש, אני לא יודע אם היום, אני מקווה, מאז הוא אומר, אני עושה קידוש, יש לי שבת, זה מצווה, זה דבר מעשי, הוא עושה דבר מעשי, הוא לא מדבר בתיאוריה, הוא עושה דבר פרקטי שמחזק את הזהות שלו, את הקשר שלו לעם ישראל. זה מה שהרב אומר, אמנם בגדול הוא אומר, ההזנה, של הצינורות המחזקות את הקשר בינינו ובין הפרט לכלל, בינינו לעם ישראל, זה קיום המצוות. או קיום המסורת היהודית, כפי שאנחנו מכירים אותה. המסורת היהדות היהודית היא מעבה את הקשר, היא מחזקת את הקשר באופן פרקטי. אבל כאן הוא מדבר יותר מזה, לא רק באופן פרקטי. זה גם מחזק את עם ישראל, לא רק מחזק את הפרט. בקשר שלו אל הכלל, אלא גם מחזק את האומה שיהודי שומר מצוות. בוא נראה את זה בתוך. אמנם צינורות ההזנה הנשמתית והגנת החיים שלה הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות. דבר השם, מה זה מצוות? מצוות, מה זה מצווה? מישהו הניח כאן תפילין בבוקר? לא. אחד רק. וואי וואי. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין או להתעטף בטלית או מה זה המצווה הזאת?
ציווי,
לא שמעתי את הצדיק, ציווי. אז ראיתי באמת, יש מלי הגמרא אומרת מלשון צוות, מצווה מלשון צוות. מה זה צוות? צוות טנק למשל, חיבור, לוקחים קבוצת אנשים, עושים אותם צוות, מחוברים. אשר קידשנו במצוותיו וציווה, כן, אשר קידשנו במצוותיו, על ידי קיום המצווה אתה מתחבר לרצון הבורא. למה? זה כמו ביחסי אנוש, שאתה רוצה להתחבר למישהו, ומישהו הזה מבקש ממך משהו, ואתה רוצה להתחבר אליו, אז מה אתה עושה? אתה עושה את מה שהוא רוצה. אם אתה עושה את מה שהוא רוצה, אתה מתחבר אליו. אבל אם אתה לא עושה את מה שהוא רוצה, אתה מתרחק ממנו. וכמו אוהבים, שאנשים אוהבים אחד את השני, איך יודעים אוהבים אחד את השני, מחוברים אחד לשני? אם זה שאתה אוהב אותו, מבקש ממך משהו, או ההפך, אם אתה עושה בשמחה את מה שהוא מבקש ממך, הוא עושה מה שאתה מבקש ממנו, סימן שאתם מחוברים אחד לשני. אבל אם אתה לא עושה את הדברים, סימן שיש ריחוק ביניכם, התרחקות. אותו דבר להבדיל בינינו ובין הבורא. המצווה זה צינור שעל ידי עשייתה אנחנו מזינים את החיבור שלנו בפועל לכנסת ישראל, לעם ישראל. אמנם צינורות ההזנה הנשמתית, הגנת החיים שלה, הולכים בכנסת ישראל לידי המצוות, שזה דבר השם. זהו הפלג, פלג מלשון, פלג של נהר, זרימה, כן? זהו הפלג הכללי המתגלם באורח החיים. אורח החיים היהודי הוא מאבד את הקשר לכנסת ישראל, מחזק את הקשר. הרשום בתוכניתו. מראש צורים. מי זה הצורים? אומרים חדר האבות, אברהם, יצחק ויעקב. מחיי האבות שהתפשטו בבליטה בכונניותה של האומה, נתגלם הרוח הגדול שאור השם שרוי בו. מאז ועד היום. במעשים גשמיים המתהלכים עם החיים. כן, בזה אנחנו מאבים את הקשר, מחזקים את הקשר עם הכלל. והאוצר החי נושאו בקרבו את כל אשד החיים של יצירתה של הנשמה, של התגברותה של נשמת הכלל, בסיועו של היחיד המגביר את כוחו. זאת אומרת, לא רק שהאדם היחידי שמקיים מצוות הוא מתחבר אל עם ישראל, אלא האדם שמקיים מצוות הוא מגביר את כוחה, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את כוחה של האומה, או ההפך הזה שלו. הרי על מה גלינו מארצנו? על שנאת חינם. אז כאילו האומה קבתה, אורה של האומה קבעה. יש כאן ירידה לא רק פרטית, אלא ירידה כללית. ובאמת כשמספרים על שנאת חינם, מדברים על קמצא ובר קמצא. מדברים על העניין הפרטי כביכול. הייתי אומר העניין הפרטי זה עניין שלי, אם אני כן מתחבר לעם ישראל או לא מתחבר על ידי מעשים טובים או תורה או מצוות או דברים כאלה. והרב אומר לא, לא רק שאתה מתחבר אל האומה או חס ושלום מתרחק, אתה גם מחזק את האומה על ידי זה שאתה עושה מעשים טובים, תורה או מצוות או דברים מהסוג הזה. זה חידוש גדול. במילים אחרות מוטלת אלינו אחריות. ערבות הדדית, כן, ברית הערבות ההדדית. אתה עושה מצווה, אתה מחזק את עם ישראל. זה דבר גדול לחזק את עם ישראל. מה אתם אומרים? אתה עושה עבירה, מה אתה עשית? החלשת את האומה. חז ושלום. כן, מה המשל דומה? לצבא. אם אתה חייל טוב, ואתה ממלא את הפקודות, ואתה עושה מה שצריך, זה חיזוק לך רק. חיזוק לכל הצבא. אבל אם אתה לא ממושמע ואתה לא עושה את רצון המפקדים, זה עניין פרטי? לא, זה עניין כללי, זה גם מחליש את הצבא. להבדיל, אבל זה דומה הדבר הזה, כן? הדברים הפרטיים הם לא רק פרטיים, הם דברים כלליים, משפיעים על כל האומה. איזה אחריות מוטלת עלינו. איי, 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 איי. בסיוע של היחיד המגביר את כוחו, התעלותה של נשמת הכלל על ידי הוספת האורה של היחיד, אורה של האומה הולך ומשתכלל ומתגלה, שהפרט מוסיף בה, ועל ידי אותו החותם שהוא מטביע בה משלו ומצוותיו הוא, על ידי זה הוא מחזק את האומה. לכן אנחנו אומרים לפני קיום המצוות, לשם יחוד קודשא בריך הוא שכינתה, בשם כל ישראל. אתה הולך לקיים מצווה? מה זה כל ישראל? אתה הולך לקיים מצווה? זה לא עניין פרטי, זה עניין כללי, כלל האומה. והפעולה, פעולה חיי, פעולה של המצווה הכוונה. פעולה מחיה ומוסיפה און וחיל. עד לכאן החלק הראשון. החלק השני הוא דבר מאוד פנימי יותר, עמוק יותר, שייך לפנימיות התורה. הוא אומר, לא רק שאתה מחזק את רוח האומה ואת הכלל על ידי זה שאתה מקיים מצוות ומעשים טובים, ואתה מחזק את עצמך בוודאי ובוודאי, אלא יש כאן דברים מאוד עמוקים, ובוא נקרא את זה, ואם תבינו תסבירו לו, ואם לא אז לא נורא. בוא נראה. הרזים התמירים, מה זה הרזים התמירים? של העולם העליון יש עולמות, יש עולם חיצוני, עולם פנימי. אתה בן אדם טוב, אתה מחזק את האומה בכללותה, אתה שומר חוק, אתה מחזק את, 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 את המדינה הזאת, נאמר וכו'. אבל כאן הוא אומר, יש גם עולם תמיר, עולם תמיר הקמה, עולם נסתר, עולמות נסתרים, עולמות רוחניים, תמירים, כן. והרזים התמירים של העולם העליון, המלא נצח והוד, הממלא המלא נשמות עצומות, הממולה אור וחיים, גדולה וקדושה ותפארת, הולכים הם ונעשים עם המצוות המעשיות. אתה מחזק את העולמות העליונים. הולכים הם ויוצרים את יצירתם בחיים הפנימיים של היחיד ובחיי הכלל, ומפלשים להם נתיבות, רוממות בחיי עולם. חיי עולם נטע בתוכנו, ביחוסה של האומה בעלת הכבוד הרוחני הגדול לכל העולם כולו. ומהו הכבוד הרוחני? מהו הכבוד? טוב יצר, כבוד לשמו. מלוך עול הארץ מה? כבודו. כבודו מלא מה? מלא עולם. אבל הכבוד הזה מתגלה על ידי מי? על ידי מי? על ידי כל אחד מאיתנו. זה נקרא לקדש שם שמיים. ועל ידי האומה בכללותה. זאת אומרת, אם אתה בן אדם טוב, את מתקדש שם שמיים על ידך. מתגלה הטוב בעולם. והאומה מתחזקת, מתגלה כבוד השם, דרך עם ישראל מתגלה כבוד השם בעולם. והקודש מתעלה על ידי המעשים הטובים, והצורה האנושית מתמלה אורה, והעולמות בשמחת עולם, מאור תורה ונר מצווה. יישר כוח. אבל מעניין אותי למה אתם לא שואלים שאלות. זה באמת מעניין אותי. אה?
הכל מובן, הרב.
הכל מובן. סימן שאני לא מורה טוב. למה? כי כשהם למדים צריך ל... איך אומרים, עורר את ה... יש שאלות, יש כאן המון שאלות. הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, שהיה מתחיל את השיעור, הוא לא היה מתחיל כמוני, ניתן הרצאה אקדמית על ה... על ה... אלא הוא היה עושה הפוך בדיוק. הוא היה אומר למישהו לקרוא, אחרי זה היה שואל, יש שאלות? וכולם היו שותקים כמוכם. ואז היה תופס מישהו מסכן, אתה חייב לשאול שאלות. שובר את הראש, מה יש השאלה? בסוף היה שואל שאלה מישהו, מה? עכשיו, מי זה המישהו הזה? תשאול, זה היה הרב דרוקמן, כל מיני הרב אלמן, כל מיני רבנים חשובים. היום, כן. זה היה מכריח אותם לשאול שאלות, אבל הוא היה מכין את השיעור ככה, שכל שאלה הגיונית, אני לא מדבר כאן, כל שאלה הגיונית, היה לו תשובה, אבל תשובה מהמקורות. והיה יושב מאחוריו, היה עדן חלון, והיה כל הספרים עם המקורות, על אותו הסעיף, היו לומדים אורות הקודש. והיה שואל את השאלה, אומר, מה שאתה שאלת, דרב סעדיה גאון, כבר נתן את התשובה. והיה מוציא והיה אומר כאן, וככה היו לומדים. מה זה הלימוד? הלימוד זה לא לקבל את הדברים, אלא הלימוד עיקר זה באמת לשאול שאלות. לכן גם השעס הוא מתחיל בשאלה, הוא לא מתחיל בקביעת עובדה. מתי קוראים קריאת שמה בערבים? הוא לא אומר, קוראים קריאת שמה כמו שכן ערוך, קוראים קריאת שמה בערבים בשעה זאת. אלא הוא אומר, מימתי קוראים שלהם? מעניין, יש שאלה. למה? כי התלמוד, בכלל לימוד תורה, זה, הוא בא לעמל לנו את, את המוח, את השכל, שנשאל שאלות, נברר, נלבן, זה הדבר העיקרי. לא, לאבא, אני מבקש כולם להכין שאלות על, על סעיף... או, שאלה, כן. של מה?
כן.
לא כל אחד מבין.
אני מבין. אבל נגיד בלימוד תורה, אתה לא תמיד רואה נגיד בהנחת תפילין שאני אומר בבוקר, שזה השפעה עכשיו.
כי אתה לא רואה, כי אנחנו לצערנו הרב עושים מצוות אנשים מלומדה, זה נקרא. זאת אומרת, אתה כמו איזה ראש קטן, מה שנקרא. ואני גם, לא אתה, כולנו. לפעמים אנחנו רגילים לקיים מצוות, לא מתבוננים בערך של המצווה, בחשיבות המצווה, במעלתה של המצווה. מתוך התרגלות, מתוך שהתרגלנו. אז חיסרון, זה לא מעלה הדבר הזה. אדרבה. גדולי חכמי ישראל, בכל הדורות, גם בדור שלנו, כמו הרב קוק זצ"ל, הוא אומר, רבותיי, לקיים מצווה זה דבר אלוקי. אני רק אתן לך דוגמה שתבין. נניח, דוגמה, איפה היית בצבא? צנחנים. נניח שהמחת של הצנחנים הוא בא אליך באופן אישי ומבקש ממך לעשות משהו. איך היית מתייחס לאמירה שלו? או בא ממקף שלך? יש הבדל. אני שואל אותך, מה ההבדל? אתה מכבד אותו. אחד בכבוד, או הרמטכ"ל יורד עליך פתאום. המפקד העליון. אנחנו מדברים על מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא מצווה עלינו. אבל אנחנו לא שמים לב לעובדה הזאת. אנחנו חושבים, מצוות אנשים מלומדה, כאילו. בלי לשים לב למצווה, לא רק למצווה, אלא למצווה, מי שמצווה אותנו. אדרבה, אדם שהוא באמת, יש בו יראת שמיים באמת, מה זה יראת שמיים? שהוא מכיר במצווה ובמצווה, לא רק במצווה, אלא גם במצווה. לכן יש לו יראת שמיים. אומרים, מה זה יראת שמיים? ראיתי פעם פירוש, שהוא יודע שהמעשה שלו משאיר רושם בשמיים. לא רק בארץ, אלא בשמיים. בין שאתה מודע לזה, בין שאתה לא מודע לזה. לכן, כשעושים מצוות, זה לא מספיק לעשות מצווה, זה גם יראת שמיים, ואהבת השם, וכל הדברים האלה. ואז אתה תרגיש כל מעשה ומעשה שאתה עושה. זה מובן. זה לא בגלל שהערך של המעשה, של המצווה, הוא לא אפקטיבי, הוא לא פועל. אלא בגלל שאנחנו לא מבינים, לא מכירים בערך של המעשה. של המצווה ושל המצווה עצמה. אתה מבין? הבנת? אני לא הבנתי, אבל אם אתה הבנת...
זה יוצר,
אני
רוצה למצוא דוגמה, כי אתה עושה מצווה, אתה משקיע עכשיו בכל
המצווה, אתה לא קולט את זה, אבל בשביל זה אתה יושב כאן בשיעור. למה אתה יושב בשיעור? זה לוקח איזה 50 שנה עד שזה ככה ייכנס לך, אבל זה האמת. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, ככה חז"ל אומרים. כל פעם שאתה קורא קריאת שמע או עושה מצווה, כאילו היום קיבלת את זה במעמד הר סיני, ממש ברגע זה. זה דבר שהוא משהו נהדר, משהו נפלא, משהו אדיר, משהו... ככה צריך להתייחס למצוות, אתה מבין?
אני מצד הראש, אני חושב שיש לי קבלה קדוש ברוך, אני עושה את זה כי הוא מצווה עליו, יש לי ראש מהמצווה שאני מקבל אחרי יראת שמיים.
אתה עושה מצוות, אתה עושה מצוות. אתה מחובר לעם ישראל.
איך זה קורה? אני רוצה...
אני מסביר לך, ברגע שעושה מצוות, אני אתן לכם סיפור, אני אספר לכם סיפור. פעם הייתי מורה בגימנזיה רחביה בירושלים, לפני 40 שנה, למעלה מ-40 שנה. וביקשתי מהילדים, הנערים שלימדתי אותם, שכתיבו לי חוויות שהיו להם בימים נוראים, בראש השנה, יום כיפור. אז כותב לי נער, שהוא כותב לי ככה, חוויה הכי גדולה שהייתה לי ביום כיפור, מה, אני לא דתי, הוא לא הולך לבית כנסת וכל זה, אבל ביום כיפור הפעם הוא החליט ללכת לבית הכנסת. הוא אומר, אני עומד בבית הכנסת, זה חיבור של ילד. אני עומד בבית הכנסת, והם אומרים תפילת כל נדרי, ואני לא מבין מה הם אומרים, האנשים. אבל הייתה לי חוויה מאוד גדולה. למה? הוא אומר, באותו רגע חשבתי שאני לא לבד. לא רק אנחנו כאן בבית הכנסת אומרים כל נדרי, מאות אלפי יהודים בכל הארץ אומרים באותו זמן כל נדרי, אותו דבר בדיוק. פתאום הרגשתי שאני מחובר לעם ישראל. חוויה של ילד. אנחנו כבר התרגלנו לזה, אבל זה לא דבר פשוט. למי שלא היה מחובר, פתאום אומר, אין, אני מוצא את עצמי יחד עם כולם, ומתפלל באותו דבר, למרות שאני לא מבין מה אני אומר בכלל. אבל אני מחובר לעם ישראל. זה מובן דוגמה, למשל. זה שאנחנו לא מרגישים את החיבור, זה לא אומר שאנחנו לא מחוברים. אני מעריץ את היהודים הפשוטים האלה, שכל יום הולכים להתפלל, ומתפלים במהירות עצומה, ולא מבינים מה שהם אומרים, וכל זה. הם הגרעין הקשה של עם ישראל. הם שמרו עלינו 2,000 שנה, אנשים הפשוטים האלה. עם המסורת הזאת, זה דבר גדול. הם בעצם חיזקו את עם ישראל. הם הגחלת שמנה בסוף תצא להבה גדולה. יש גדולה. למרות שהם לא יחשו, לא ירגישו כל כך את מה שאתה מדבר כרגע. אבל מה? הם נאמנים למסורת. מסורת היהודית, זה מחבר אותם. זה מובן. רומזים לי לצאת. בסדר.